שנת בעלותך, ואני רוצה שנתחיל בעלותך כל הפרשה כולה, פרשה אחת, במדרש. זה לא כל כך יראה לי להקיף את כל, את כל הנקודות, לכן הייתי רוצה להתחיל מסעיף י' ז', שעוסק בעניין של אסיפת ומינוי 70 הזקנים מבני בני ישראל. שיש פה כמה שאלות, גם על דרך הפשט, הרי סוף כל סוף, מה שייך לאסוף את הזקנים, הרי הזקנים כבר נתמנו קודם לכן. אז מה העניין הזה של האסיפה? וגם עצם האסיפה הזאת, גם היא צריכה הסבר. אנחנו יודעים שיש לנו את משה רבינו, ויש לנו שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. איפה בדיוק נכנס פה העניין של 70 זקנים? לתוך כל התמונה הכללית של ההנהגה של עם ישראל. מה בעצם המקום שלהם? מה המקום של ה-70 זקנים? ומה התפקיד שלהם? והמדרש עוסק פה בעריכות, בהבנת המקום המיוחד שהיה לאותם זקנים. הוא אומר המדרש, כך דרש רבי תנחומה. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. הלכה. תוך כמה אמות חייב אדם לעמוד בפני הזקן. כך שנו רבותינו, בתוך 4 אמות חייב אדם לעמוד בפני הזקן. שנאמר בפני סביבה תקום, ושואל בשלמה בתוך 4 אמות. קודם כל פותח המדרש, הוא מדבר על 70 זקנים, הוא מדבר על העניין של כבוד הזקנה. הוא דווקא מהעניין של הכבוד. טוב, כבוד תלמיד חכם, לא בטוח שזה קשור דווקא ל-70 זקנים, אלא נראה שבכל זאת יש פה איזה דין מיוחד של כבוד שצריך לנהוג באותם הזקנים. ומתוך הדין הזה, מתוך המקום של 70 זקנים, צריך לעמוד בפני כל זקן, שכתוב בפני סגבה תקום, שואל בשלמה בתוך 4 אמות. פה צריך להסביר, שמאיפה יודעים את העניין של 4 אמות, אז כמו שאומרים שיש 4 אמות זה רשותו של האדם. אז כשאדם נכנס תוך רשותו של הזקן, אז כבר צריך לנהוג בכבוד, צריך לקום בפניו. כשהזקן נכנס לתוך 4 אמותיו של האדם, זה אומר שעכשיו יש פה את 4 אמות של הזקן, וצריך לנהוג בו כבוד. ואיזה ידור אמרה תורה, והדרתה שלא יעמוד במקומו, ולא יישב במקומו, ולא יסותר את דבריו. וכשהוא שואל הלכה, שואל ביראה, ולא יקפוץ להשיב, ולא נכנס בתוך דבריו, שכל מי שאינו נוהג ברבו כל המידות האלה, נקרא רשע לפני המקום, ותלמודו משתכח ושנותיו מתקצרות. ולסוף הוא בא לידי עניות, שנאמר, וטוב לא יהיה לרשע, ולא יאריך ימים, כצל אשר איננו ירם לפני אלוקים. פה גם כאן יש פה איזה נקודה, שהיא גם לא ברורה, שלא ירם לפני אלוקים. מי שאין בו יראת שמיים, נקרא רשע, כי הוא לא ירם לפני מי? לפני ריבונו של עולם. והלימוד שלומד המדרש זה ביחס לכבוד רבו. שיש פה שני דברים. נקודה ראשונה, כמו שאמרנו, לקום בפניו, לנהוג בו כבוד. והנקודה השנייה זה, והדרת. שהידור נראה יותר קשור לעניין של היראה, נכון? שלא יקפוץ להשיב, שואל ביראה, לא ינכנס תוך דבריו. זאת אומרת, איזשהו יחס לא רק של לכבד באופן חיובי, לעשות פעולות של כיבוד כמו לעמוד, אלא לנהוג בדברים מסוימים שלא לעשות אותם כאשר הם פוגעים במקום של הרב. ואם כן, זה רשע. וזה חיסרון ביראת שמיים אשר איננו ירא מפני אלוקים. מורה זה איננו יודע מה. כשאומר בני סביבה תקום ויראת מאלוקיך, הרי זה מורת הרב. זאת אומרת, יש לימוד מפורש שמקישים את העניין שמפני סביבת תקום, ובהמשך, יראת מאלוקיך, מכאן לומדים שזה מורה רב. ואת כל המורה רב מכניסים למינוי 70 הזקנים. וזה ההקשר. כשפתחנו לדבר על 70 הזקנים, מכניסים את העניין של מורה רב, עד כמה זה משמעותי, שמי שלא נוהג כן, יש פה איזה ביטול, ביטול של הלימוד שלו, ביטול של השנים שלו, ביטול של העושר שלו, איזה ביטול של הממשות שיש לאדם הזה. כן, הרי מורת ריבית ומורת משקולות, ומי אמר, אולי נבוא ונגיד, הרי נאמר, ויראת מאלוקיך גם לגבי ריבית וגם לגבי משקולות, אז אולי זה המורה ולא מורה רב. למה רבי אלעזר נאמר כאן מפני זקן, ונאמר להלן איננו ירא מפני אלוקים. חייב להקדימו לכל אדם. זאת אומרת, לכן יש לימוד מיוחד שדווקא צריך להגיד שזה הוקש לכבוד רבו. חייב להקדימו לכל אדם בכניסה וביציאה, ולנהוג בו מורה וכבוד, שנאמר את השם לוקח עתירה. ותניה עת לרבות בעלי תורה, שאין לך מידה אחרת כיוצא בו. עת לרבות תלמידי חכמים, הידוע, רבשים במנסיה, מורה מפורסמת, גם פרשני מסכת פסחים במקומות נוספים, רבי שמעון בן נסיה יושב ודורש כל העתים שבתורה. וכיוון שהגיע לעת השם לוקח עתירה, פירש. בת רבי עקיבא, ודרש את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. כבר נשאל את השאלה, על פניו, זה מאוד מוזר. כמו ש... קודם כל שאלו את רבי שמעון בן נסיה, שאלו אותו, למה אתה לא... מה עם כל העתים שדרש עד עכשיו? הוא אמר, כשם שקיבלתי שכר לדרישה, כך קבל שכר על הפרישה. אבל עדיין, מה, שום בן מנסה לא יכול לדרוש את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים? אז כבר מופיע ש... איך רבי עקיבא יכול לדרוש את השם בן מנסה לא יכול לדרוש? אלא מי שמסוגל להיות ברמת ביטול כזאת, ריבונו של עולם, ממירת שמיים כזאת, שיש לו פרויקט חיים, הוא יושב לדרוש כל העתים שבתורה. הגיע לאיזה עת, השם לוקח עתירה, הוא אומר, איך אני יכול לך להשוות בשר ודם מריבועים שלו אינם. מרגיש שהוא לא מסוגל. רבי עקיבא רואה את רב שמעון בן מנסיה, שמוכן להתבטל באופן כזה לריבונות של עולם, עד כדי כך, שהוא מוכן לבטל את כל הפרויקט, שהוא פרויקט החיים שלו, מצד יראת שמיים שלו, מצד יראת השם שלו, מראית לרבות תלמידי חכמים. אבל זה אני יכול להגיד אחרי מה? אחרי שרב שמעון בן מנסיה פירש, מכל העתים שבתורה, בגלל אותה דרשה של את השם לוקח עתירה. זאת אומרת, רבי עקיבא כבר אמר את מה שאמר על גבי מה שעשה רבי שמעון בן מנסיה. זאת אומרת, זו גירה מיוחדת. נתניה עת לרבות בעלי תורה, שאין לך מידה אחרת כיוצא בה, וכן הוא אומר, ויתן אותם ראשים עליכם, כאן תלמד, שתנהוג בו מנהג נשיאות, לעמוד מפניו ולהקדימו לכל דבר שבגדולה. זאת אומרת, יש איזה ציווי מיוחד, לנהוג מנהג נשיאות לעמוד בפני תלמידי חכמים. וזה המשמעות שכתוב, ועשים אותם ראשים עליכם. אמר רבי אבא הכהן בר פפא, כשהייתי רואה סיעה של בני אדם, הייתי הולך בדרך אחרת, שלא להטריח עליהם, שלא יהיו רואים ועומדים מלפניי. הוא אומר, הייתי מגיע לשום מקום, דובר פה על רבה והכהן בר פפא, שהיה תמיד חכם גדול וחשוב. כל פעם שהוא היה מגיע, כולם היו נעמדים. זה אומר, אני תמיד השתדלתי, כאשר הגעתי לאיזשהו מקום שיש קיבוץ של אנשים, להקיף את המקום, לא לעבור דרך אותו מקום, כדי לא להטריח את האנשים שיעמדו. כשאמרתי דברי לפני רבי יוסי, רבי יוסי בר בזוידה, אמר לי, צריך אתה לעבור לפניהם, ויורים אותך ועומדים לפניך, ואת מביאם לידי יראת שמיים. שנאמר בפני סביבה תקום ויראת מאלוקיך. יש פה דבר שהוא באמת מביא לרעיון. אומר המדרש שמינוי הזקנים, מה עניינו? לעורר את הציבור ליראת שמיים. זאת אומרת, היראה מפני תלמידי חכמים זה למעשה הכלי לבטא את יראת השמיים. את ריבונו של עולם. אמנם אנחנו עומדים לפניו, ויש בתפילה קריאות והשתחוויות, ופוסעים שלוש צעדים אחורה. אבל המפגש עם תלמיד חכם, יש איזו יראה מיוחדת. אם באמת, כשיש תלמידי חכמים מיוחדים גדולים מאוד, כשהם נכנסים, ממש מרגישים את היראה באוויר. יראה כזאת, ממש יראה, יראת כבוד מיוחדת במינה. וזה מדריך אותנו. מדריך את רבי אבא הכהן בר פפא, רבי יוסי בר זווידה, דווקא תלך כי זה מעורר יראת שמיים. אשר קמים בפני תמיד חכם, זה בחינה, כמו שאמרנו, את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, שזה ביטוי מעשי, מיראת שמיים. זאת אומרת, ודאי שמידה טובה היא גדולה יותר מידת פורענות, ולכן, כמו שאמרנו, אם אדם אין לו מורה רב, אז הוא, יש פה את אותם דברים, שזה תלמודו משתכח, הוא שותם מתקצרות, בא לידי עניות, אם אדם יש בו עירה, ירא מתלמידי חכמים, אז הוא כפוך. בגמרא בשבת אומרת שמי שיש בו עירת, ירא מתלמידי חכמים, זוכה שהוא עצמו יהיה תלמיד חכם. בנים תלמידי חכמים, כל אותם דברים, כבוד תלמידי חכמים. יש קשר בין העירה שיש תלמידי חכמים ליראת השמיים, וכתוצאה מזה, לכל הסדר החיים שיש לאדם. למה? שמעלתן של צדיקים מעלה שאין לה ירידה. עכשיו, אני לא כך מבין את הלמה הזה בשלב הזה, כי מה זה הלמה? למה אמרנו? למה זה מעורר ליראת שמיים? כי הוא קש כבוד תלמיד חכם וכבוד המקום. מה זה הלמה? ולכאורה למה הוא לא עונה תשובה? למה שמעלתן של צדיקים מעלה שאין לה ירידה, אבל מעלתו של עשיו מעלה שכולה ירידה היא. היום הוא יפחוס, למחר סגן, למחר קומוס, למחר סרדיות, וכן כל גדוליהם. זאת אומרת, המציאות היא שאנשים עולים שוב לגדולה, ועם הזמן הם הולכים ויורדים ויורדים ויורדים. וכן הנביא אומר, אם תגביה כנשר, שכאשר אתה מגביה את כנשר לגבי אדום, הוא נופל. אבל מעלתו של יעקב מעלה שאין לה ירידה, ואין קדושתם נופלת לעולם. וכן אתה מוצא שהזקנים, אחד מ-13 דברים שהם כתובים לשמו שהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הזקנים כאשר הם עולים לגדולה, הם לא יורדים. זה עלייה שאין בהם ירידה. שהם, אותם הזקנים, זה 13 הדברים, אחד מ-13 הדברים שהם אל השם. אלו הן הכסף והזהב, הכהנים והלוויים והישראלים והבכורות והמזבח ותרומה ושם למשכה ואוהל מועד ומלכות בית דוד והקורבנות וארץ ישראל והזקנים. כסף והזהב מניין שנאמר לי הכסף לי הזהב. הכהנים דכתיב, זה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. הלווים מניין ויהיו לי הלווים, ישראל מניין כלי בני ישראל, בכורות מניין כלי חול בכור, המזבח מניין מזבח אדמה תעשה לי, תרומה מניין ויקחו לי תרומה, שם למשכה מניין, שם למשכת קודש יהיה זה לי, או אל מועד מניין ועשו לי מקדש, קורבנות מניין, קורבני לחמי לי ישי, לחמי. מלכות דוד מניין כי ראיתי בניו לי מלך, ארץ ישראל מניין כלי הארץ, הזקנים מניין, אספה לי 70 איש. זאת אומרת, יש פה איזה דבר מיוחד בזקנים, שכל אותם 13 דברים קשורים או לבית המקדש, זהב, כסף, קשורים לבניין כלי המקדש, כהנים, לוויים, כלל ישראל, מלכות, דברים שבכלליות. זקנים יכולה נראה משהו פרטי, לא מדי חמים. אז אפשר לראות את זה כסנדרין. אז באמת יש פה, ישבו בשקת הגזית, אבל רואים שהמדרש עצמו מרגיש שיש פה איזה חידוש מיוחד לבוא ולומר שהזקנים הם אל השם, הם שייכים לריבון של עולם. וכבוד הזקנים, כבוד תלמידי החכמים, זה כבודו של מקום. ולכן זה יוצא יראת שמיים. כי הם לי, כיוון שהעניין של הזקנים שהם מכוונים כנגד ריבונו של עולם, אז כאשר מישהו נהג מהם כבוד, הוא נהג כבוד בריבונו של עולם. וכאשר מישהו חלילה מבזה אותם, או לא נוהג בהם כבוד, התוצאה היא שיש חיסרון ביראת השמיים שלו. זה דברים חריפים, שלוקחים את העניין של הזקנים, לעניין של תלמידי החכמים. ממשיך המדרש, ומסביר לנו אולי קצת יותר, למה המעלה המיוחדת שייכת לזקנים. אספה לי זה שאמר הכתוב, הבודה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה, למה הדבר דומה? לפלטין שהייתה בנויה על גבי הספינות. זאת אומרת, יש איזשהו מבנה, מבנה יפה, ארמון, שבנוי על גבי ספינות מחוברות. כל מה שהספינות מחוברות, פלטין שעל גביהם עומדת. כך הבונה בשמיים עליותיו, כביכול כיסאו מבוסם למעלה, בזמן שישראל עושים עבודה אחת. זאת אומרת, בעצם הכיסא מונח על מה? על כלל ישראל. הנהגת ישראל, הריבונו של עולם בעולם, מונחת על כלל ישראל. לכך נאמר עבודה ושמיים עליותיו. מתי ואגודתו על ארץ יסדה? מתי באמת הקדוש ברוך הוא בונה את אותו פלטין שלו, את אותו ארמון שלו למעלה? כאשר היסוד כאשר עם ישראל נמצא במצב של אחדות. וכן אומר, ויהי בישורון מלך. לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אספלי, למה שכינוסם של צדיקים עניה להם ועניה לעולם? אבל כינוסם של רשעים תקלה להם ותקלה לעולם. מה העניין הזה של האסיף של הזקנים? עניין אסיפת הזקנים בעצם זה ייצור אחדות. זאת אומרת, אמרנו שכל תמיד חכם מבטא את כבוד השם, ועניין האסיפה זה ליצור מעין אחדות של כל ישראל, את האנשים הזקנים שבכל כלל ישראל, וממנו ניצור את האפשרות שעל גביו הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעולם, על גבי העולם. כיסו מונח בשמיים, אבל משרה שכינתו עלינו. דבר אחר, אספה לי 70 איש בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אספה לי 70 איש, אמר משה, מה אעשה? אם אביא 5 מכל שבט ושבט, אז אם יש לנו 5 מכל שבט, אינם עולים למניין 70, ונמצאו 60. ואם אביא 6 משבט זה ו5 משבט זה, הרי אני מטיל קינה בין שבט ושבט. זאת אומרת, איך אני בעצם יכול ליצור? עכשיו, הדברים הם נפלאים על סמך המדרש שראינו מקודם, שכל העניין ששבים זקנים זה ליצור מה? ליצור אחדות. אז איך אני יכול ליצור את אותה אחדות כאשר יש פה מעין חלוקה לשבטים? מה עשה? נטל 72 פתקים וכתב בהם זקן. עוד 2 פתקים חלק. הוא טרפן בקלפי. הוא יצר בעצם את הדברים ויצר את טרפן בקלפי. אמר, בואו ותלו פתקיכם. מי שעלה בידו פתק כתוב בו זקן, היה יודע שנתמנה זקן. ואם עלה בידו חלק, היה יודע שלא נתמנה. והממונה אומר לו, הרי שם פתק אחד כתוב בו זקן, לא היית ראוי להתמנות, היה עולה בידך. לכן לא שייך מוצג של קנאה, לא שייך קנאה, כי הכל נוצר בעצם במעין השגחה אלוקית. כיוון שעשה כך נתמנו הזקנים. אני חושב שהדברים פה נפלאים. בעצם יש פה גורל. נשאל שעה אחרת. בסדר, מצאנו פתרון שלא תהיה קינה. אבל למה מראש לא סידרנו את זה באופן כזה שהמספרים יתחלקו לשבטים? למה דווקא חייבים את ה-70? אני חושב שהפשט הוא שיש חשיבות שדווקא העניין של סנהדרין לא תחולק לשבטים. צריך שהסנהדרין יהיה בצד שלמעשה כל אחד היה יכול שלא להיות, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא ראוי להיות. אומרת, אותו מקום שעליו מושתת כיסא השם בעולם, צריך שיהיה לא רק מצד ההתארות שלנו, שנציגי כל שבט ושבט, אלא צריך שיהיה, ובאמת היו מכל השבטים, כי רק 2 לא היו, היו מכל השבטים, אבל החותמת צריכה להיות מאיפה? מדבר השם. הגורל, בתשובה של מלך אבות יאיר, שגורל יש בו צד של הכרעה אלוקית. דווקא מן ההלכתית, שאם נעשה גורל שלא באופן מדויק, כל הגורל בטל. למה? כי זה דבר השם. יש פה חיסרון. מופע דבר השם בעולם. ממשיך המדרש, אלדד ומידד היו שם ומניעתו עצמה. הם היו באותו גורל, ויצא להם זקן, והם מניעתו עצמה, אמרו, אנחנו לא רואים להיות חלק מאותם 70 שהם, כמו שאמרנו, כיסא השם, שהם מבטאים את כבודו של ריבונו של עולם, אין לנו כדי להיות במינוי הזקנים. ועל שמייתו עצמם נמצאו יתרים על הזקנים 5 דברים. בזכות זה שהם אמרו שהם לא ראויים, זכו ל5 דברים ששאר הזקנים לא זכו. הזקנים לא נתנבאו אלא למחר, שנאמר ואלם תאמר יתקדשו למחר, אבל הם נתנבאו על מה שעתיד בסוף 40 שנה. זאת אומרת, נתנבאו גם לתקופה יותר ארוכה, שנאמר, וישארו 2 אנשים במחנה, מה היו מתנבאים? יש אומרים על מפלתו של גוג, ויש אומרים, מת משה ויהושע מכניס את ישראל לארץ. זאת אומרת, רואים שגם בתוך הזקנים, מי שביטל את עצמו, דווקא הייתי אומר, מי שביטל את עצמו, אולי הוא לא ראוי. אבל דווקא ההתבטלות הזאת לריבונו של עולם, העירת שמיים הזאת, היא זו שנותנת להם מעלה, ואיפה נמצאת אותה מעלה? כמו שאמרנו, התבטלות לכלל ישראל. להיות הנציגים של כלל ישראל. כיוון שהם הנציגים, על מה הם מתנבלים? מתנבלים על הכניסה לארץ ועל הגאולה העתידית. גוגו מגוג. תדע לך שכן יהושע אומר למשה, ויען יהושע בן נון, וירא צנער ויגיד למשה. מי היה זה? גרשום בן משה. הזקנים לא נכנסו לארץ, אבל אלידד ומידד כן נכנסו לארץ. ואלידד בן כסילון, ומידד זה כמואל בן שפטן. זאת אומרת, זכו להיכנס לארץ אלידד ומידד. הזקנים לא נתפרשו שמותיהם, ואלידד ומידד כן נתפרשו שמותיהם. הזקנים הסתכלו נבואתן, שהיה משל משה, שמר וצלתה מן הרוח אשר עליך, זאת אומרת, זה היה הנבואה המקומית, אבל אלו הייתה רוח נבואתה מן הקדוש ברוך הוא, ותנח להם הרוח. זאת רואים שעניין הזקנים זה בדיוק העניין הזה שירת שמיים. וגם הם, ככל שהיה יותר ירת שמיים, יש רוח מיוחד. זאת אומרת, הייתי יכול להגיד, טוב, הזקנים, וזה כל העניין של הסעיף הזה, שהייתי יכול לבוא ולומר, הזקנים, מה עניינם? נציגים שלהם. כל עניין המדרש לבוא ולהגיד, לא, הם לא כולם שווים. במינוי שלהם הם לא שווים כי היה גורל. והיו שניים שבאמת לא יצאו. וגם, אחרי המינוי שלהם, מי שהיה בו התבטלות מיוחדת, זה חלה מעלה מיוחדת. שלא רק מכוחו של משה, בא והתנבא, אלא מכוחו של ריבונו של עולם. נבואות יותר גדולות, יותר כלליות, וכן הלאה. כל אותם מעלות שזכו להם אלדד ומידד. ואם תאמר הזקנים שהייתה נבואתם של משה, שמה חסר משה מנבואתו כלום, הרי אם הוא חילק, ודאי על פניו יכול להיות שהוא חסר. ודאי אם יש לו דוגמה, איזה ממון, והוא מחלק אותו, זה אומר שהאוצר שלו מצטמצם, מצטמק. לאו, למה הדבר דומה לנר שהיה דולק, והדליקו ממנה כמה נרות, ואור דליקתו לא חיסר. כאן משה משלו לא חיסר כלום, שנאמר, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. אין בכלל נקודת השוואה, זה לא שהם לקחו משהו ממשה. אלא משה רק הציל לזקנים. זאת אומרת, הזקנים הם מכוחו של משה, וכאשר מישהו אומר, אני לא ראוי להיות בעצם במקום הזה, אז הוא צריך להיות איפה? מכוחו של ריבונו של עולם. אבל משה רבנו ודאי לא חסר. אספה לי, שואל עכשיו המדרש, וכי לא היו זקנים לשעבר? כבר היו זקנים. והלא כבר נאמר במצרים, לך ואספת את זקני ישראל, אז מה זה עכשיו העניין של האסיפה הנוספת? אלא מפני מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אספה לי 70 איש ללמדך, שבשעה שאמר פרעה ונתחכמה לו וישים עליו שרי מיסים, קיבץ את כל ישראל ואמר להם בבקשה מכם, עשו עמי היום בטובה, צריך עזרה, בוא. היינו דכתיב ועבידו מצרים בבני ישראל בפרח, בפרח, נטל סלום הגריפה. מי הרואה את פרעה, נוטל סלום הגריפה, ועושה בלבנים ולא היה עושה. מיד הלכו כל ישראל בזריזות, ועשו עמו בכל כוחן, לפי שיהיו בעלי כוח וגיבורים. כיוון שחשכה, העמיד עליהם נוגסים, ואמר להם, חשבו את הלבנים, מיד עמדו ומנעו אותם. זאת אומרת, למה הם עבדו בכזאת התלהבות? עבדו בכזאת התלהבות, כי הם עבדו עם פרעה. אבל בעצם, פרעה, זה אני אומר, צריך ללמוד את זה גם לדורות. הרבה פעמים, כשיש את הפריץ, אז כאשר הוא בא, ונוהג עמנו באיזו מידה של חסד, ישר אנחנו מתלהבים, מוכנים לרוץ לקראתו לעשות. פרעה בא, אני חלק מהחבר'ה, בואו, יעבוד איתכם עכשיו בחומר ובלבנים, אני חלק מכם. אבל בשביל מה הוא עשה את זה? בשביל לסחוט את המיטב, את כל הכוחות, בשביל לשעבד את בני ישראל. צריך לדעת שלא צריך להזדרז, לראות כל מה שאומות העולם, או מנהיגי אומות העולם, רוצים לעשות איתנו, זה לא בהכרח שהם באים להתאים לנו. ואמר להם, כזה אתם מעמידים בכל יום ויום. אמר להם, פרעה, כמו שעשיתם עכשיו כל התלהבות, זה המכסה שעכשיו כל יום ויום אתם צריכים לבוא ולספק. מינה את הנוגסים של מצרים על השוטרים של ישראל, אז יש פה בעצם שלוש קבוצות, קבוצה אחת של הפועלים מבני ישראל, השוטרים מבני ישראל, והנוגסים של מצרים שנמצאים על גבי השוטרים. והשוטרים התמנו על יתר העם. וכשאמר להם, לא תוסיפו לתת תבן לעם, היו באים הנוגסים ומונים את הלבנים ומצאו חסרות. היו מכים הנוגסים את השוטרים, שנאמר ויוקו שוטרי בני ישראל. והיו השוטרים מוכים על יתר העם, ולא היו מוסרים אותם בידי הנוגסים. ואומרים אותם אנו ללקוט ועל יקשדו יתר העם. זאת אומרת, יש פה איזו מציאות שעל פניו, השוטרים היו אמורים לשעבד את ישראל ביותר. ואם מישהו מישראל לא היה עובד כמו שצריך או לא עושה את המכסה, לתת אותו לנוגסים, ואז הם היו, לא היה להם בעיה. היו יכולים לחיות חיים טובים מאוד, לא לעבוד יותר מדי קשה. אבל מה קרו בפועל? יש פה מעין מגינים בגופם השוטרים על עם ישראל מפני הנוקסים. הם לוקחים את האחריות עליהם. לא אומרים מי עם ישראל לא עובד, לא משעבדים את עם ישראל. לפיכך, כשאמר הקדוש ברוך הוא, אספה לשבעים איש מזקני ישראל, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איני יודע מי ראוי ומי אינו ראוי. אמר לו, אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו. אתה יודע מי ראוי ומי לא ראוי. מי זה? זקני עם ושוטריו. אותם הזקנים והשוטרים שהיו מוסרים עצמם ללקוט עליהם במצרים, במתכונת הלבנים, יבואו ויתלו בגדולה הזאת. זאת אומרת, דיברנו על זה שהזקנים מבטאים את הכלל. והדברים נפלאים. אין מציאות יותר גדולה של הכלל כאשר אדם מוכן ללקוט בשבילה. נמסור את עצמו בשבילה. לפיכך הוא אומר, אשר ידעתי כי הם זקני עם ושוטריו, לפי שמסרו עצמם ללקוט על הציבור, לפיכך ונשאו איתם במסע העם. ללמדך שישבן הקדוש ברוך הוא למשה. וכאן אתה למד שכל מי שמוסר עצמו על ישראל, זוכה לכבוד ולגדולה ולרוח הקודש. כך כתיב, אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו, מי הם? אותם שכתוב בהם, ויוכו שוטרי בני ישראל. עכשיו אנחנו כבר מבינים איך יש פה את כבוד השם. איך זה התחיל? פתחנו בזקנים ממה? מכבוד השם. אבל מי שמוסר את עצמו על ישראל, המסירות הנפש, ראוי להופיע את כבוד השם בעולם. ראוי להופיע את האחדות של עם ישראל בעולם. וזה כוח האסיפה של הזקנים. זה לא זקנים אחרים. זה אותם זקנים, למעשה, שהיו אותם זקנים, אותם שוטרים שהיו במצרים, הם הזקנים שעכשיו בא ואוסף אותם משה רבן. המשך המדרש ואומר, אספה לי 70 איש, וכאן היו ראשונים. יש אמר הכתוב, ידוע, ירוע, כבירים, לא חקר, ויעמד אחרים תחתם. עד שהוא במצרים, היה להם 70 זקנים. שנאמר, לך בסבתא, זקני ישראל. ואם הם יצאו ממצרים, ושלם משה לקבל את התורה, היו עמו שנאמר, ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. ולזקנים אמר, שבו לכם בזה, כיוון שלם משה יתנה עם ישראל שירד ל-40 יום. אמר למשה, עם ישראל, עוד 40 יום אני יורד. כיוון ששאל ירד, שנאמר, ויער עם כי בושש משה ואין בושש אלא לשון שיהוי, שנאמר, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע אחרי פעמי מרכבותיו, זו אם סיסרא, נכנסו כל ישראל אצל הזקנים ואמרו להם, משה יתנה עמנו שירד לסוף 40 יום, והרי 6 שעות יותר, ולא ירד ואיננו יודעים מה היה לו. באו קודם כל לזקנים. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כיוון שמו כך, אמרו להם, מה אתם מכניסים למי שעשה לכם כל אותם ניסים ונפלאות? מה, אתם מקימים עכשיו עבודה זרה חלילה? מכניסים את מי שעשה לכם את אותם ניסים ונפלאות? ולא שמו להם והרגו. ואת עם ישראל הורג את אותם 70 זקנים שהיו ביציאת מצרים. כך אומר המדרש. אז קודם כל, הזקנים מתים על קידוש השם. לא חטאו בחטא העגל. מתים על קידוש השם. צריך באמת להבין למה. אולי נראה בהמשך המדרש, אבל זה המצב. ולפי שעמד חור כנגדם מדברים קשים, עמדו עליו עוד והרגו. גם את חור הרגו, בגלל שהוא התנגד. נכנסו כל ישראל לארון בתקסיס גדולה. זאת אומרת, תקסיס זה באיזה התלהבות, זה דגל, טקס, זאת מעמד כזה. שמר, ויקלו העם על הארון ויאמרו אליו, קום. מה אתה יושב, קום? אמר רבי יצחק, רוח הקודש צובחת, שנאתי כעל מרי. רוח הקודש צובחת. קום עשה לנו אלוהים, ואם לאו, כי זה, כזה אנו עושים לך. כשם שעמדנו על חור ורגעו, כך אנו עושים לך. כיוון שראה אהרון מעשו לזקנים ולחור, נתיירה מהם, שנאמר, וירא אהרון ואבן מזבח. הבין ממי שזבוח לפניו, מחור, מה העתיד להיות לקרות לו. באמת, המדרש, חייבים לומר פה מאמר מוסגר, שלא ייראה כאילו אהרון חשש למסור את הנפש. אלא אהרון ידע שאם הוא ימות, אז לא יקפרה. יצאו לגלות. נכון. זה מופיע גם בגמרא בסנהדרין, מופיע גם ביקרא רבה. ולכן, הוא בעצם מוסר את הנפש, אהרון. הוא מוסר את הנפש במישור הזה, שבשביל שעם ישראל לא יצא לגלות, הוא בעצם הולך לעשות את אותו רגל. זאת הוא מבין שההריגה שלו יכולה להיות חמורה יותר מאשר, מאשר העגל באופן שהוא יעשה אותו. כמו שמופיע בהמשך, ש... אם ירג ממקדש השם, כהן ולוי, שמיד הם גולים. זו הסיבה שארון לכאורה לא מסר את הנפש. ומניין שהרגו לזקנים ולחור, שכן ירמיה מוכיח את ישראל, גם מכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים. לא במחתרת מצטים, כי על כל אלה. מהו על כל אלה? בשביל אלה אלוקיך. זאת אומרת, חטא העגל. מה פרה מהם? ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל. אחר זמן, כשסלח להם, אמר למשה, ספה לשבעים תחת אותם שבעים שנהרגו על קדושת שמי. הוא שכתוב, ירוע כבירים לא חקר ויעמד אחים תחתם. זאת יש פה הסבר, למה למעשה היה צריך אסיפה נוספת של 70 זקנים, כיוון שאותם 70 מתו בחטא העגל. ספה לשבעים איש, זה שאמר הכתוב, דברי חכמים כדרבנות, כמסמרות נטועים בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. כדור של בנות, מה זה כדרבנות? כדור של בנות. מה הכדור של בנות מזרקים בו לכאן ולכאן, כך היו הדיברות מזרקין בסיני. זאת אומרת, היו כאילו עוברים אחד לאחד, כל אותם הדיברות. דבר אחר, כמסמרות נטועים, מכאן אמרו חכמים, אסור לקרות בספרים החיצוניים, שכתוב נטועים. מה משמרות הכהנים 24, הספרים 24, נטועים אי אפשר לשנות. ועלי הסופות, אלו סנדרין, ונתאמר, זה מתיר וזה אוסר, זה פוסל, זה מכשיר, זה מטמא וזה מתאר. רבי אלעזר מחייב, רבי אליעזר מחייב, רבי יהושע פותר, בית שמאי פוסלים, ותן למכשירים, למי נשמע? אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, כולם ניתנו מרואה אחד. אומרת, העניין של השבעים איש, זה נאמר על אספה לי שבעים איש, שבעצם, גם כאשר הצדדים שונים בשבעים איש, בעצם הכל נאמר מרואה אחד. יש פה הופעה אחת של כבוד השם, יש פה עוד מדרגה נוספת שמסבירה לנו את משמעות הכלל. חוץ ממציאות נפש שלהם, חוץ מהעובדה שמבטאים את כבוד השם, גם בעצם הדיון, גם בעצם החיבור, האיסוף של אותם סנהדרין, יש פה הופעה של מאמר השם, של דבר השם שמופיע, 70 פנים לתורה. בצדדים השונים. 70 פנים לתורה, כולה. מספר לשבעים איש זה שאמר הכתוב, אוהב תהר לב, חן שפתיו ראה ומלך. למה לא אמר, לא אספה לי 70 אנשים, אלא 70 איש מיוחדים שיהיו דומים לי ולך. שם איש מלחמה, משה ואיש, משה ענה מאוד. זאת אומרת, יש פה השוואה בין 70 איש לבין משה. זאת אומרת, רואים את 70 איש כחלק מהופעת משה רבינו, זכרנו גם שהוא יציל מרוחו עליהם. נדמו למשה רבינו. ממשיך המדרש, ומסביר לנו אולי, מה הייתה הסיבה לכך ש... גם מתו אותם 70 זקנים, אספה לי, חוליה להם זקנים קודם לכן, והכתיב בהר סיני, ועל משה, ואהרון, נדב ואביהו, והפרשה הזאת אחר כך הייתה, ואז היו הזקנים, אלא בשעה שבאו ישראל לאותם הדברים, והיה עם כמתוננים, נשרפו כולם, באותה שעה, אלא שהייתה שריפתם כשריפת נדב ואביהו, שאפם הקלו ראשם בעלותם להר סיני, כשראו את השכינה. אומרת, היה איזו מציאות כזאת שהזקנים הקלו ראשם בעלותם להר סיני כשראו את השכינה. לא יכולו להתאפק. התקרבו. ויחזו את אלוקים ויאכלו וישתו ואכילה ושתייה הייתה שם. מה הדבר דומה לבית שהיה משמש את רבו ופרנסתו בידו והיה נושך ממנה. וחקלו ראשם כאוכלים ושותים. זאת אומרת, לא היה מספיק כובד ראש בקרבה של הבליה. והיו רואים להישרף באותה שעה. הזקנים ונדב ואביהו. מפני שהיום מתן תורה חביב לפני הקדוש ברוך הוא, לפיכך לא רצה לפגוע בהם בו ביום, לעשות פרצה בהם. לא רצה לפרוץ בהם, בגלל שהיה באמת חביבות מיוחדת ליום מתן תורה. עד הוא דכתיב אל הצילי בני ישראל לא שלח ידו. בכלל שהוא רואים להשתלח יד, זאת אומרת בעצם היה ראוי, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה ליצור את הפרצה הזאת ביום מתן תורה. אבל אחר זמן גבה מהם, נדב ואביהו, אף הם נשרפו כשהכנסו לאוהל מועד. והם נשרפו שניתבו אותה תאווה, שנאמר והספסוף אשר בקרבו יתבו תאווה, מהו הספסוף רבי שמעון בן רבי אבא ורבי שמעון בן מנסיה, אחד מהם אומר אלו הגרים שעלו עמהם ממצרים ונאספו עמהם, שנאמר וגם ערב רב על האימה, ואחד מהם אומר והספסוף אלו סנהדרין. זאת אומרת, יש הסבר שהמתוננים בעצם זה אותם סנהדרין, שמתו. שאומר אספה לי 70 איש, מה כתיב שם, ותבער בם, יש השם ותאכל בקצה המחנה, בקוצים שבמחנה. ומניין שאותם זקנים שעלו להר סיני נשרפו, שנאמר, תיבר אש בעלתם ואין עדה אלא סנהדרין, שנאמר, והיה אם עיני העדה נעשתה, וכתיב אם כל עדת ישראל ישגו. וכן הוא אומר, ואף אלוקים עליו בהם ויעוד במשמניהם אלו סנהדרין. אחרי ישראל הכריע אותם הבחורים שיהיו קוראים זקנים, תכתיב בהם, ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל. כשחזרו, רגע, עכשיו, זה פה באמת דבר שמצד שני באמת מביא. צד אחד ראינו שהזקנים מבטאים את הכלל, אבל בעצם מה הם מבטאים הזקנים? יראת שמיים. הנקודה של הזקנים זה להופיע את כבוד השם. באותו רגע שיש איזשהו חיסרון, שבא אפילו מאהבת השם, ורצון להתקרב לתחתית ההר, מה קורה בשלב הזה? בשלב הזה הקדוש ברוך הוא דווקא מגיע להם איתה. דווקא לפי מדרגתם. דווקא בגלל שכל עניין הזקנים, כמו שהתחלנו בתחילת הדיבור על אספה לי 70 זקנים מזקני ישראל, איש מזקני ישראל, דווקא שם, כשרואים את כבוד השם, יש הקפדה יתרה, שבאותו רגע שיש איש הוא חוסר כבוד, הקדוש ברוך הוא, מאבד אותם. עכשיו אחרי זה חזרו וביקשו בשר, אם נאמר בשר חיה, כל מה שביקשו נעשה להם המן לתוך פיהם, שנאמר ויתן להם שלתם את אהבתם יביא להם, למה צריכים בשר, וכבר ניתן להם הכל במן, אם נאמר שלא היה להם שור ואימה, כבר נאמר, וגם ערב רב עלי תב, צון ובקר, אם נאמר אכלו במדבר, על אוקטיב יקטר רב היה לבני ראובן, וכאן אמר רב שמעון, לא נתאבו בשר, אלא שער בשר, זאת אומרת הריות, שער בשר, שכן הוא אומר, וימטר עליהם, כי עפר שער. ואין שער אלא עריות, שנאמר איש, איש, אל כל שער בשרו. אבל כך, שכך ביקשו להתיר להם העריות. וכן הוא אומר, וישמע משה את העם בוחרים משפחותיו, שביקשו כך. וכך ואיחר אף השם מאוד בעיני משה רע. באותה שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, למה ראות על עבדיך? כשעבר היה עם מי שיישא במסע, אם היה באו לבקש אישו חיסרון, אז היה מי שמשך לצד הרוחני, לצד העליון, אותם זקנים, על מה נפלו אותם זקנים? על זה שהם התקרבו לתחתית ההר, רצו להתקדש, כמו דדה ואביהו. עכשיו, כאשר יש איזשהו ירידה רוחנית, שרוצים למשוך לכיוון חלילה של עריות, מי יישא במסעם? אומר משה, איך אני יכול עכשיו לשאת לבד את כל מסעם? עכשיו אני לבדי, שנאמר לו, אוכל אנוכי, לבדי, שאת. אם כך אתה עושה לי ארגני נערוג, אותה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, מנתחת אותם הזקנים, זקנים אחרים תחתיהם, שנאמר, אספה לי 70 איש. זה עניין האסיפה חדשה. שאמרנו שמצד אחד, כל עניין הזקנים זה התמסרות לכלל ישראל, מסרות נפש לכלל ישראל. אבל מצד שני, הם מבטאים את ההתבטאות לריבונו של עולם, את העניין של יראת שמיים. ולכן, באותו רגע שיש איזשהו חיסרון, אז הקדוש ברוך הוא פורץ בהם פרץ. ירדתי ודיברתי עליך שיום מינוי הזקנים היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא כיום מתן תורה. שכתוב בו כי ביום השלישי ירד השם לעיני כולם. הרי הזקנים מתו בגלל מתן תורה לכאורה, אבל המינוי יהיה חביב כיום מתן תורה. שכתוב בו כי ביום השלישי ירד השם לעיני כולם. דברים נפלאים. הרי מה פתחנו? שהזקנים הם נושאים את התורה. צריך לקום בפניהם, נכון? צריך לחבל אותה. אז המינוי של הזקנים בעצם זה גם הורדת כבוד השם אל המציאות, אל הזקנים. לכן יום המינוי זקנים חביב כמו יום מתן תורה. אבל במינוי הזקנים כתיב שם ירידה. למה הדבר דומה לך שהיה לו פרדס? משכר לתוכו שומר ונתן לו שכר השמירה. אחר הזמן אמר לו השומר, אני יכול לשמרו כולו לבדי. אלא ועוד אחים שישמרו עמי. אמר לו המלך, נתתי לך את הפרדס כולו לשמרו, לכל פירות שמירתן לך נתתי. עכשיו אתה אומר, הווה לי עוד אחים שישמרו עמי? ראיני, מביא אחרים שישמרו עמך. ואבי יודע שאין לו נתין להם שכר שמירה משלי, אלא מתוך שכר שנתתי לך. אם אתה לא מצליח לשמור לבד, אז שכר, אני מחלק לאחרים. משם נותנים שכרן, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשאמר לו, אוכל אנוכי לבדי לשאת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני נתתי בך רוח ודעת לפרנס את בניי, לא הייתי מבקש אחר כדי שתתייחד אתה באותה גדולה, שרק אתה יהיה לך את אותה גדולה. ואתה מבקש אחר, תדע שמשלי אינם נוטלים כלום, אלא והצלתי מן הרוח אשר עליך. ואף על פי כן, משה לא חסר כלום, שלסוף 40 שנה אמר לו, קח לך את יהושע בן נון, ואתה מעודך עליו, מה כתיב יהושע בן נון, מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו. אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה נתנבו יחידים, ובעולם הבא כל ישראל נעשים נזבים, שנאמר, והיה אחריכן, ישפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם וזקניכם, כך דרש רבי תנחומה ברבי אבא. הדברים נפלאים, שאומר למעשה, צד אחד, יש פה מעין סתירה בתוך המדרש. נראה שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתה לא רצית לבד, אז עכשיו המשכורת שלך הולכת גם לזקנים. צד שני, רואים שמשה רבנו, הוא לא חסר כלום. אז איך זה בדיוק מסתדר? ואף על פי כן לא חסר כלום. איך הדברים נראים לכאורה כסותרים? אם משה רבנו חסר, אז לכאורה... אם משה רבנו נותן משלו לזקנים על חשבונו, לא צריך להיות חסר. אלא צריך להבין שבעצם משה רבנו הוא לא חסר, כי הכוח של משה רבנו הוא כוח הכלל. אותה נבואה שיש נבואת משה, שזו בעצם התורה, היא שייכת לכל יהודי, וכן לעתיד לבוא, כולם עתידים להיות נביאים. זאת אומרת, אין פה מציאות של מציאות אחרת, שמשה נמצא מצד אחד שם מסטרס, וכלל ישראל נמצא במקום אחר. אלא בעצם נבואת משה היא שייכת עם שאר כל ישראל, ולכן זה נכון שעל פניו יש חלוקה, שהאחריות היא מתחלקת בין משה לבין שאר הזקנים. זה נכון. מהבחינה הזאת, זה לא רק משה נוטל את הכבוד, אלא כל הזקנים גם כן נוטלים את הכבוד. אבל זה לא מקטין את משה רבינו. זה לא הופך אותו להיות יותר קטן. זה באמת מתחלק, אבל בסופו של דבר, אי אפשר לבוא ולהגיד שהשכר הזה הוא שכר שאם מישהו אחד מקבל, השני לא מקבל. לכן מה שנוצר פה נוצר רק חלוקה של אותו שכר. אבל האיכות, מה שמקבלים, כיוון כמו שאמרנו, זה כמו נר מנר, הוא לא מתבטא. אם אני אמשיל את זה באופן הזה, אם יש פה עכשיו שתי נרות, ויש פה נר אחד דולק, עכשיו אני מדליק נר נוסף. אז מבחינת האור, הנר הראשון הוא פחות בולט עכשיו, נכון? כי יש פה נר נוסף. אבל מצד האמת, מצד האור העצמי שלו, האור הזה הוא לא מתבטל. ולעתיד לבוא, כל עם ישראל כולו יאיר. כל עם ישראל כולו יהיה איזה אור אחד גדול, שנזכה בעזרת השם, דרך משה, דרך הזקנים, להופעה שלמה של מלכות השם בעולם.